נמצאים בסיומו של ספר בראשית. פרשת ויחי כולה רבויה בכמיהה לארץ. לוקחים את יעקב להיקבר בארץ. טיול נדיר שאני לא מכיר לו אח ורע במקרא, בכלל בתנ"ך, לא מכיר לו אח ורע של לוויה כזאת ענקית, ענקית, שהולכים כל אנשי מצרים עד גורן האטד ומלווים את יעקב להיקבר בארץ כנען במערת המכפלה. נושא הקבורה בארץ הוא הנושא שבו רואה יעקב ונכון לסיים את דבריו עם בניו. וזה הוא אומר ליוסף מיד בתחילת הפרשה, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף. הפסוקים האלה נמצאים במקור 4, נתנצל על הטשטוש, הפסוקים בצילום. ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם נמצאתי חן בעיניך, שימנה ידך תחת יריחי, ועשית עמדי חסד ואמת. אל נא תקברני במצרים. מעניין מאוד, עוד לפני הבקשה להיקבר בארץ כנען במערת המכפלה עם אבותיי, אל נא תקברני במצרים. הגענו למצרים, נאלצנו לגור בה, אל נא תקברני במצרים. וסחבתי עם אבותיי, זה ביטוי למיטה, למוות, זה עוד לא בקשה לאיפה להיקבר, לפי ההמשך. ונסתני ממצרים, זה כבר ממש כפילות, כבר ביקשת לא להיקבר במצרים, ונסתני ממצרים, זה עוד פעם קח אותי מכאן, וקברתני בקבורתם, בקבורתם של אבותיי. ויאמר אנוכי אעשה כדבריך. זאת אומרת, בקשה ראשונה, לא מצרים. לא מצרים פירושה בארץ ישראל. בקשה שנייה, איפה בארץ ישראל? ויאמר, ויאמר, ויאמר אנוכי אעשה כדבריך, ויאמר הישב עלי, וישבע לו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. אגב, כשהוא יסיים את כל הברכות לבנים, הוא מסיים את כל הברכה, איש אשר כברכתו ברך אותם, הוא גומר את כל הברכות לכולם, אז הוא מכנס את כולם ואומר להם, קברו אותי אל אבותיי. במערת המכפלה אשר בארץ כנען, אשר קנה אברהם מעד בני חת, וחוזר ומספר את כל הסיפור. שמה קברו את שרה, ושמה קברו את יצחק ואת רבקה, ושמה קברתי את לאה, אחרי שהוא התנצל בפרק הקודם ליוסף והזכיר לו שאת רחל הוא לא קבר שם, אלא על אם הדרך, בדרך אפרתה. ואז הוא מסיים, ויחל לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה. זה סיום העסק. לפני הסיום, עוד פעם הדרישה, התביעה, הבקשה, אני לא אקבר במצרים. אני צריך להיקבר בארץ כנען ועם אבותיי. מאוד מעניין, כשיוסף הולך לקיים את בקשתו של, את הבאתו של יעקב, ולבקש מפרעו את הרשות לקחת את יעקב ממצרים לארץ כנען, הוא משמיט את העיקר. יעקב משביע את יוסף. מאוד נראים דבריהם של רש"י והראשונים האחרים, שהסיבה שהוא משביע את יוסף לא צריכה להיות חוסר אמון של יעקב ביוסף. אלא בראש ובראשונה יכול מאוד להיות שהסיבה שהוא משביע את יוסף זה שיהיה לו תיק להשתמש בו מול פרעה. הוא יכול לבוא אל פרעה, ופרעה מן הסתם יגיד לו אולי בכל זאת, ומה פתאום, הרי לפרעה מאוד חשוב שיעקב יישאר במצרים. פרעה הוא זה שברך את מצרים, והנה נו, 70 יום מצרים מפסיקה את עבודתה, ו-70 יום אבל במצרים. אבל כשהוא אומר לו, אבא ישביע אותי, הוא מגיע ממקום יותר טוב. וזה ודאי שהוא ישתמש. ובמה לדעתנו היה כדאי להשתמש, יוסף צריך לשכנע עכשיו את פרעות, שבעצם אין בזה פגיעה בלויאליות של יעקב כלפי מצרים. הרי הוא הולך להישאר במצרים עוד, עוד 200 שנה, יוסף והילדים. יהיה פה עוד הרבה שנים במצרים. איך הייתי משכנע את יעקב שאבא לא בוגד במצרים? שאבא לא רוצה לעזוב את צרפת, את אנגליה. הוא רק רוצה ללכת להיקבר בארץ נען, בלי להגיד שארץ נען היא ארץ הקודש. הרי סביר להניח שיוסף לא יכול להגיד לפרעה, אבא אמר, אל נא תקברני במצרים. אנחנו בטח נסלח ליוסף אם הוא לא יחזור על הציטוט הזה במדויק. לא, חייבים להסבן. אני משאר לעצמי שאפילו נסלח לו אם הוא לא יגיד, ואיין שם רשי שמצרים מלאה קינים. גם זה ודאי לוותר לו. אז מה הוא כן יכול להגיד? לכאורה, הדבר הכי הגיוני שהוא יגיד, אבא מאוד לא יעלי למצרים. אנחנו מלאי תודה. אבל יש לו קבר אבות. נכון? והוא צריך להיקבר, הוא קבע שהוא נקבר בקברי אבותיו. יש לנו מנהג כזה של קברי אבות. הגיוני לו, זה עניין משפחתי, זה לא פגיעה. שימו לב מה קורה כאשר יוסף מגיע אל יעקב, אל פרעה, סליחה. פוך, מקור חמש. אבי השביעני לאמור. טוב, הוא מיד משתמש כחכם, דיפלומט חכם, קודם כל בשבוע. לא אבי מת ואבי ביקש ואבי, אבי השביעני. זו הסקה ראשונה טובה מאוד. אבל מה הוא ביקש? אבי השביעני לאמור והנה אנוכי מת. נכון? כך הוא אמר, ושכבתי עם אבותיי. הוא דילג על אל נתיק ורעני, אנחנו מבינים בדיוק למה. אבל מה הייתה הבקשה? הוא כבר תני בקבורתם. כלומר, במקום שהם חפרו. אבי השביעני לאמור, הנה אנוכי מת. בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען, שמה תקברי. לא אמת. זה מאוד מעודן. אבל בשביל מה הבלוף הזה? למה אתה צריך להגיד כאן? קודם כל זה לא נכון אובייקטיבית, בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען. תראו כמה פעמים בפרשת ויחי מוזכר שזה קבר אבות. אשר קנה אברהם, שמה קברתי את אברהם, שמה קברתי את לאה, שמה קברו את יצחק, את שרה. מה רע בזה? לא היה לו, הוא בא לבד? הילדים תמיד שואלים, הוא בא לבד. הוא בא לבד, יעקב, מה הבעיה? הוא רוצה להיקבר עם אבותיו, למה זה לא... הפוך, בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען, זה נשמע לא טוב, אז קרית לך בארץ כנען, על חשבון המדינה, נחיה לך פה משהו יותר מכובד. אם אתה אומר, אבותיי קבורים שם, טוב, אם אתה להזיז. אבל בקברי אשר קריתי, אז לכן אתה רוצה לעבור? זה מעליב מאוד. אני מבין שחייבים לשקר למלכות, אבל לשקר למלכות כדי להגיד טענה פחות טובה? מה הוא אומר פה לך? וזה לא אמיתי. מה זה משנה לי עכשיו אם קריתי לי בארץ נען זה קניתי כמו מחירה, או קריתי לי זה חפרתי? כל הדין, מה זה משנה לי? זה לא נכון וזה לא נכון. וקברי אשר קריתי לי בארץ כנען, שמה תקברי לי ואתה אלנה ואקברה את אבי ואשובה. ויאמר פרעה, עלה וקבור את אביך כאשר השביעך. איך אומר המלבים במקום? לא שכנעת אותי בכלל, אבל אם יש שבועה, מה אני יכול לעשות? ממש לא שכנעת. עשית את כל העבודה ההפוכה שאפשר. בדרך כלל אתה יודע לשכנע הרבה יותר. אבל השביע אותך, השביע אותך, מה אני יכול לעשות? זו שאלה קשה. שצריך לעסוק בה הרבה, מה כל כך מפחיד מלהזכיר את קבר האבות? אני רוצה להשאיר את השאלה הזאת לסוף הדברים. אני כבר אומר כפתיחה לכל, וזאת אמת גדולה ואין ספק, שפעם עסקנו בזה, כשעסקנו בנושא של ההפיכה, דווקא נדמה לי כשהתחלנו את ספר שמות. יש כאן ודאי נקודה מאוד מאוד מעניינת שיעקב מבקש ללמד את בניו. הוא אומר להם, רבותיי, מצרים מאוד מפתה. ואני מאוד מאוד מפחד ממה שהולך להיות פה במצרים. אנחנו מזכירים את זה תמיד, אנחנו מאוד אוהבים לקפוץ עכשיו ככה איזה 130 שנה ולהגיע ישר לעבדות, לפרך, לפתאום ורמסס, לבן הילוד היאור התסליחון ולדבר על האנטיסמיות במצרים. מאוד כדאי לא לדלג על 130 השנים של ההשתקעות היהודית במצרים. של ההשתקעות בתוך מצרים, במצריות של מצרים, נגיע לזה לאט לאט. יעקב רואה את הדברים, ויעקב מאוד מאוד חשוב לומר לבנים שלו שני דברים. א', ארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ ישראל. ב', אבותיי, אבותיי, ילדים, נכדים. אני מיד אגיע לחלק הראשון, ואני רוצה לשנייה אחת בחלק השני. במצרים לא נקברים עם אבות. במצרים חונטים ושמים בארון. במצרים יקום עוד מעט פרעו חדש. אולי תעבור קדנציה אחת, אולי יעברו 100 שנה. יש לפרעו החדש ולפרעו הישן את אותו שם, אבל אין להם אלוקינו ואלוקי אבותינו אחד. אל תבנו על פרעו הזה, גם אם יש לו אבא גדול. כאן אין את מה שהולך פה. כשיעקב יברך את יוסף, הוא יברך אותו, ויברך את יוסף, ויומר, האלוקים הרואה אותי מעודי עד היום הזה, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרב ההם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. מי שיבור שם על הפסוקים בפנים, ישים לב בטח לדבר מעניין מאוד, ויברך את יוסף, היומר המהלך הגואל יברך את הנערים. כל הראשונים שואלים את זה מיד. אין שם שום ברכה ליוסף. איך עונים הפסנים? אין ברכה גדולה יותר שיכול סבא לברך את האבא מזה שהנכדים יהיו מבורכים על ידי הסבא. אחר כך הוא מברך את כולנו ואומר, בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוהים כאפריים וכמנשה. זה פילי פלאות. זו הברכה היחידה שמברך סב את נכדיו. הפעם היחידה שסב מברך את נכדיו. זאת ברכת האבות לבנים. למה לא הברכה ליהודה? למה לא ליוסף? הרי אפרים ומנשה עם כל הכבוד, כי ראובן ושמעון יהיו לי. נו? נותן את הברכה המקורית, למה אתה נותן את התואם? ולמה הברכה? ברכת האב לבניו, ושהוא יזכה לברך גם את נכדיו. זאת ברכת האב לבניו לעם ישראל. שיבוא אב לברך את בניו, הוא יברך אותם, ישמחה אלוקים כאפריים וכמנשה. גם אני רוצה לזכות לברך את הנכדים. גם אם הם יראו לבושים מצרי, נראים משם. כל הדרך של הפרשה, יעקב בעצם מעביר לילדיו את רעיון האבות, אותו אין במצרים. המלך החדש, אם זה מלך שעשה הפיכה, ויקום מלך חדש על מצרים, כמו שנראה הפסק. שיש הפיכה וקם מלך חדש, ואולי זאת מלכות הכי קטוס שאנחנו מדברים עליה תמיד, שפתאום קמה מחדש במצרים, ובאופן טבעי מבקשת להתנער מכל השלטון היהודי שתפס את המקום 100 שנים במצרים ויותר, מאז יוסף. ובאופן טבעי הראשונים שהיא תתקומם נגדם זה היהודים שתפסו שם את המקומות, וכל זה נגיע עוד שנייה אחת. ראשית הכל, אני רוצה שתזכרו את החיבור שלכם. את זה יוסף לא יכול לומר לפרעה. אגב, אפילו צורת הקבורה היא הפוכה. מה מבקש יעקב? איפה לקבור אותו? חוזר על זה בלי סוף. במערה. בקבר אשר קריתי. במצרים הכל הולך למעלה. הכל הולך לגובה. הקבורה אל האבות היא חזרה אל הלמטה. אבל נדמה לי שמעבר לזה, יש כאן משהו הרבה יותר יסודי וראשוני ששייך למוסר שאנחנו צריכים ללמוד לגבי השהייה במצרים והחשיבה חזרה על ארץ ישראל. איך מסתיימת פרשת ויגש? רק ממנה אפשר להתחיל אחר כך את כל השיעור, את כל העניין. פרשת ויגש, והרבה פעמים אנחנו חוטאים בזה, מבחינתנו פחות או יותר מסתיימת כשיעקב חוזר והאחים נפגשים, והעסק נרגע. עכשיו אין ברירה ונשארו כמה דברים, מוכרחים גם לתת עוד עלייה לשבי, ויש כיבוד, ויש אחרון, ומסתיר, וזה, ומה לימוד אחד, אין מה לעשות, שיחושי שלא נשאר, אז מוכרים שבי. אבל פרשת ויגש לא מסתיימת. פרשת ויגש, וזה מאוד חשוב, שהיא מסתיימת בהגעה של יוסף ואחיו, מופיעה שם בצורה הכי קיצונית שיכולה להיות התופעה שמתחילה עכשיו של עם ישראל בגושן מול מצרים. מצרים עוד רגע תבוא אל יוסף, והחלק האחרון של פרשת ויגש יהיה איך יוסף יארגן כלכלית ממלכה שבעה שעכשיו היא ממלכה ברעב. עוד 5 שנים הרעב בקרב הארץ. איך כל ממלכת הרעב הזאת מתארגן? איך זה נעשה באופן כללי? הלאמת אדמות. הלאמת אדמות, כל העשירים הופכים להיות שכירים, והרבה פחות נעים מזה טרנספר. מעבירים את כל העם מקצה אל קצה, נכון? אגב, מאוד מובן, אנשים לא קבועים. אין קביעות. נגמרה תחושת הקביעות של מי שיושב על הנילוס ומקבל את המים. הפרות הרכות בתר ניצחו את הפרות המלאות. זה צריך להעביר את העם ממקום למקום. מי שעושה את זה, אגב, הוא יוסף. תופעה מאוד מעניינת, קשה. את האחים הוא מושיב בארץ גושן. אגב, כשהוא מושיב אותם בארץ גושן, הוא נותן להם את ארץ גושן לאחוזה. תזכרו איך אתם רוצים את המילה אחוזה. לא צריך אבן שושן כדי להבין שאחוזה זה ההפך מטרנספר. כלומר, ישנה קבוצת ייחוס אחת שלא תצטרך לעבור משום מקום לשום מקום. זה מעניין שזה גם אלה שהגיעו אחרונים. היא יושבת בגושן, אגב, כמו אנשים שמבינים בכלכלה, היא לוקחת דווקא את המקצוע שאף אחד לא מתעסק בו ברגע הזה, בהמשך זה יהיה חשוב. הם יודעים להתעסק במראה, עוד מעט הרי לא יישארו שיבולים. אז הם עושים במראה. ובגושן מקיימים את הוול סטריט. הם יושבים, אגב, גם הלחם, שמחולק לכל מצרים, זוכרים? לפי אחוזים. לא לפי הצורך של כל אחד ואחד. אין ברירה, אין מצב כזה. כל אחד צריך לתת 50 מהאדמות, 4/5, מלאימים אדמות, נותנים מהאדמה למלך. האחים מתייפים בגושן, ונחלקל אותם יוסף לחם לפי הטף. מה שצריך? נסיים את הפרשה שמתארת איך מתנהג יוסף בצורה מדהימה עם המצרים, מדהימה באמת, כלומר הם מתחננים להיות עבדים לפרעה והוא לא מוכן. הם אומרים לו, קנה אותנו ואת אדמתנו, וכתוב היי כן את אדמת מצרים, הוא מנסה ללמד איך לא משעבדים סתם בני אדם, באמת בדברים מופלאים, אבל המצב הכלכלי הוא נורא. לעומתם, הנה הפסוק החותם, מקור 2 למעלה, הפסוק החותם את פרשת ויגש, הוא ההקדמה לפרשת ויחי. אגב, תמיד שואלים למה פרשת ויחי סתומה. דהיינו, בספר התורה אין בכלל הפסקה בין ויגש לויחי. שום הפסקה, אין את זה בעוד פרשה. כך או כך ברור, לפני התשובות לשאלה, שאי אפשר להפריד בין הפסוק הקודם לפסוק הזה. עכשיו תהיה התשובה מה שאתם רוצים. נסתמו עיניהם של ישראל, מה שנרצה עכשיו תהיה התשובה. חזר ידונו בזה במדרשים וזה נושא נפלא. אבל ברור שהפסוק הקודם הוא ההמשך הישיר. אי אפשר בלעדיו. הנה. וישב, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, מקור 2 למעלה, ויאחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד. כל כך הפוך ממה שקורה למצרים. ויאחזו בה. אבל העיקר זה כל כך הפוך לא ממה שקורה למצרים, ופה אנחנו מתחילים את הכל. כל כך הפוך ממה שהם הצהירו כשהם באו לכאן. לי יקר מיד אחרי הפסוק בהמשך. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, הזכרנו את הכלי יקר הזה יותר מפעם, ואני הפעם רוצה ללמוד אותו כהקדמה להבנת כל המהלך של ספר בראשית, מרש"י הראשון, הלא הייתה צריכה התורה להתחיל. והחודש הזה לכם הוא מצם פתח בבריתי. נדמה לי שהעמקה בסיפור הגלות של ישראל ומצרים, אהבת הגלות, הצורך בגלות, היציאה מהגלות, מחזירים אותנו לכל ספר בראשית מתחילתו. אבל קודם כל נלמד את זה בפרשה. וישב ישראל בארץ גושן כלי יקר, כל פסוק זה הכלי יקר רבי אפרים לונקי. עד 500 שנה פרד. כל פסוק זה באשמת בני ישראל הוא מדבר. כל הפסוק הזה לא נועד, אגב הפסוק הזה הוא מתכוון לפסוק של הפרשה, אלא לתאר את החטא של עם ישראל, הוא לא בא לתאר פה תיאור עובדתי. כי הקדוש ברוך הוא גזר עליהם, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, גר יהיה זרעך. והם ביקשו להיות תושבים במקום שנגזר עליהם גירות. לא עוסק עכשיו בשאלה האם ומתי ואיך אכלו לצאת ממצרים לפני כן. לא חשובה לי השאלה הזאת, אפשר לדון בהיסטורית מכל כיוון. אבל ברור שביקשו בשלב מסוים להיות תושבים. בשלב מסוים גושן כבר צרה מלהאכיל את העם, ואז בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. והם ביקשו להיות תושבים במקום שנגזר עליהם גירות. כמו שדרשו אצל יעקב, וישב יעקב ביקש וישב בשלווה, קפצה עליו רוגזו של יוסף. הפסוק מאשימם על ישיבה זו שביקשו אחוזה בארץ לא להם. ולא כך אמרו אל פרעה לגור בארץ בנו, מלמד שמתחילה לא ירדו להשתקע שמה, אלא לגור. מה זה לגור כגר? מתאר הכלי יקר את התכונה הנפשית של הגר. כי מדייר בי דיירה. מדייר בי דיירה זה אדם שהולך ונושא מסע. עכשיו יש לו מסע על הכתף. הוא מסתוקק להוריד כבר את המסע הזה. אבל הוא לא יכול להרשות לעצמו להוריד את המסע כל עוד הוא לא הגיע למקום שהוא בטוח שהוא יכול לשים את זה שם. כי יגנבו לו אותו. אבל כשאתה רואה אותו עם המסע, אתה לעולם לא תראה אותו מבסוט מנסיעת המסע. אתה תראה על פניו שהוא רוצה כבר להגיע לאיזשהו מקום שהוא יוריד את המסע. עכשיו העיקר. ועכשיו חזרו מדבריהם. וכל כך נשתקעו שמה. עד שלא רצו לצאת ממצרים, עד שהוצרח הקדוש ברוך הוא להוציאם משם ביד חזקה, ואותם שלא רצו לצאת, מתו בשלושת ימי האפלה. לא רצו לצאת. אי הרצון הזה לצאת ממצרים של הכלי יקר, הוא הנקודה שבה אנחנו צריכים לטפל. אגב, זה אותו כלי יקר שמפרש את הפסוק בויקרא, כתוב בויקרא, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. שואל הכלי יקר, מהו מעשה ארץ מצרים? עונה, אשר ישבתם בה. כמעשה ארץ מצרים, לא כמעשים מסיניים שעשיתם שם. זה המעשה. כמעשה הזה לא תעשו. אגב, הערה היסטורית מרתקת. האדמור מתוך הסוב, עשה משמואל, בנו של האבני נזר, נכדו של האדמור מקוסק. והוא בסוך הצור, זה קבר מופלא שם, בעיירה הקטנה סוך הצור, שכולה כולה כולה הגיע לאן שהגיע. הוא רואה את הכלי יקר הזה, ותראו עד כמה קשה לנו להתמודד עם זה. הוא כותב במקור 9, למטה, בתלי תלאות, תראו, אני מביא ממנו רק שורה. וישב ישראל בארץ גושן ויאחזו בה וגומר. אתם רואים? למטה. הוא מצטט, הוא בכלי יקר שכל הפסוק הזה מדבר באשמת בני ישראל וכו' וכו'. אני מדלג על שורה לפני הסוף, כי כל הדברים זה ציטוט. שורה שלמה לפני הסוף, הוא מסיים וכותב, עין כף תף דלת. רואים? עד כאן תורף דבריו. בסדר? ואני אומר, קרא לי מרי, שהעמיס גנות בקדושי עליון. קרא לי מרי, זה יסלח לו הקודש ברוך הוא, לפי הקו. זה היה קשה לה שנשמעו להגיד כך. איך אפשר להגיד כך? ואז השם ישמואל אומר, כל הפסוק מתאר איך הם רצו להוציא ניצוצות ממצרים, ורעיונות נפלאים על הניצוצות ועל הגלות ועל הרעיונות, תראה לא. כי קשה, כי קשה מאוד להגיע לסוגיה הזאת. ואני אומר שפשוט אם עוברים חזרה לפרשת ישראל במצרים ולפרשת ישראל בגלות ולא בורחים ממנה, צריכים להתמודד איתה בצורה קשה. איך אנחנו אומרים בהגדה של פסח, עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. שואל הנציב ניבולוז'ין בפירושו להגדה, הנציב ניבולוז'ין, למה צריך גם ביד חזקה וגם בזרוע נטויה? כותב הנציב במקור 3, ושוב מקוצר זמן אני מתחיל במקור 3 בשורה החמישית. עבדים היינו. אתם רואים? עבדים היינו. ואמר עוד רבותה. עוד תוספת. כל כך חזק. באשר נוח לגיבור להוציא את הנכבש מדי חזק ממנו. אם אדם הולך ורואה גיבור מתעלל בחלש, והוא רוצה להציל אותו, הוא יכול לעשות את זה. אם הוא גיבור הוא יכול לעשות את זה, הוא ינצח את החלש. אבל הוא יכול לעשות את זה רק בתנאי שהחלש רוצה לצאת. באשר נוח לגיבור להוציא את הנכבש מדי חזק ממנו, באופן זה שהנכבש רוצה ומתחזק לצאת מתחת ידו. מה שאין כן אם הנכבש בעצמו רוצה להישאר תחת ידו. ויהיה זה כאדם שמכה את הבהמה שתוציא ממאיה את העובר. לא יועיל מאומה. באשר גם העובר אינו רוצה לצאת, ואין בכוחה להוציאו בעל כוחו. אגב, מה עושים כשתינוק לא רוצה לצאת? ניתוח. אין ברירה, מישהו חייב לעשות פה ניתוח. למה עושים ניתוח? כי התינוק לא רוצה לצאת. צריך לעשות את הניתוח כמה שיותר טוב, וגם כמה שיותר מהר. הוא יכול לכאוב. הוא יכאב אגב גם למצרים. יכול מאוד להיות שהוא יכאב גם לתינוק שהוא רוצה לצאת באופן טבעי, אבל הוא לא יכול, הוא לא יודע איך. אבל חייבים לעשות את זה. כך היו בישראל כמה אלפים ורבבות שלא רצו לצאת, באשר היו עשירים, ומהם גדולי המלוכה. עד שהוטרח הקדוש ברוך הוא לבוא עלינו ביד חזקה. על מי ביד חזקה? כלומר, כשכתוב ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם, על מי מדובר? עלינו! עד שהוטרח הקדוש ברוך הוא לבוא עלינו ביד חזקה למלוך עלינו. עכשיו זאת ההתחלה. וכל זה מסיים הנציב מבולוז'ין בבולוז'ין. עלינו לזכור גם בזמן הזה, שהרבה ישראל מסרבים בגאולה העתידה במהרה בימינו. אבל הקדוש ברוך הוא ימלוך עלינו ביד חזקה. אתם מבינים מתי זה נאמר? ואיפה זה נאמר? ולמי זה נאמר? והשאלה שאמורה להטריד אותנו היא, אם זו תכונה כזאת, ממה היא נובעת? למה התינוק כל פעם מחדש לא מבין? מאז גלות מצרים ועד הגלות של הנציב מבולוז'ין לפני 90 שנה. הרי זה לא נגמר. הרי זה לא נגמר גם בשעה שאנחנו מדברים עכשיו. הרי אפשר תמיד לומר שר אלי מרי ולהגיד שלוש שבועות ולהסביר הסברים, אבל אנחנו יודעים הרי את הדבר. אז אפשר להסתפק רק בידיעה שהיא אמת לעמיתה, איך אומר הכוזרי, שקשה להם היה לבל ייפרדו ממשכנותם ומעסקיהם. אבל מהו הרעיון האמוני שנמצא מאחורי הצורה הזאת של ההשגחה? הניסיון הקבוע הזה. הניסיון הקבוע הקשה הזה של עם להתאהב בגלותו, להתקשות ביציאה, לחטוף. ואז הוא מתעורר. מה הרעיון? מה היסוד פה? רעיון מאוד קשה. ולפני שנגיע לרעיון, רק משפט אחד, אנחנו נמצאים במוצאי עשרה בטבת. צריך לזכור שערב עשרה בטבת חלים שני תאריכים לא פחות חשובים. ח' ט' וי' בטבת הם שלושה תאריכים רצופים בעלי חשיבות עצומה ומוזכרים במגילת תענית. עשרה בטבת הוא תענית של כלל ישראל, שאז החל המצור על ירושלים. באותו יום שמח נבוכדנצר מלך בבל אל ירושלים. בח' בטבת מתורגמת התורה ליוונית בסיפור הידוע של תלמי המלך שמושיב את 70 הזקנים, וחושך בא לעולם, ולא ניכנס לסוגיה. בצ' בטבת, זה דבר מוזר, בצ' בטבת מת עזרא הסופר. מי ששם לב בחלק גדול מהנוסחאות, בפיוט או בסליחה שאמרנו בעשרה בטבת, פתחנו בסליחות בסליחה שנקראת אזכרה מתוק אשר קראני. בשלוש מכות בחודש הזה היכנו. סליחה של ראשונים, של רבי יוסף טוב אלן, מבעלי התוספות. ואז הוא מתאר את מה שקרה בשמונה בטבת, ושם כתוב, זועמתי בתשעה בו בטבת, בכלימה וחסד. כלימה, בושה, חרפה. מה כלימה וחסד? הוא מתאר איך נלקח מעיל הוד וספר, עזרא היה כהן. שרוף שורף בו הנותן אמרי ספר. עזרא הוא לא משבט יוסף, הוא כהן. אבל הוא ודאי מזכיר פה את השרוף שורף, את יוסף אולי גלותם. שרוף שורף בו הנותן אמרי ספר, מעניין, עזרא מושווה כאילו למשה. הנותן אמרי ספר, את התורה, הוא עזרא הסופר. חז"ל אומרים שראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו. אגב, האדם היחיד שזה נאמר עליו. ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו, אלמלא כדמו משה. זה דבר מדהים, כלומר, ראוי היה תורה, עזרא שתינתן תורה על ידו, הייתי מצפה, אלא שהחטא גרם, אלא ראוי היה חזקיה שיעשה משיח, אלא שאין הדור, אלא שלא אמר שירה. לא, אלא שכדמו משה, כלומר, אתם מבינים למה עזרא לא נתן את התורה. כי טכנית משה היה לפניכם. זה משהו פילי פלאות. מאיפה יודעים שעזרא כל כך גדול? אני הייתי מצפה לשמוע כי עזרא שהוא הגיע לארץ, הוא לימד תורה את כל עם ישראל, ועם ישראל היה כל כך רחוק, נכון? היו מתבוללים אחרי בבל ולא ידעו. לא. נאמרה עלייה במשה, ונאמרה עלייה בעזרא. נאמרה עלייה במשה שנאמר, ומשה עלה אל האלוקים, הר סיני. שמה הוא עלה אל האלוקים? קבל את התורה. ונאמרה עלייה בעזרא איפה? הוא עזרא עלה מבבל. הוא מייק עלייה. אז ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו, כי הוא היה ראש תנועת העלייה. הוא עזרא עלה מבבל. זה מפליא. אבל למה במותו יש יום כזה חשוב? הוא לא מת, אני יודע, חס וחלילה, נהרג כגדליה בן אחיקם. הוא מת לפי חלק מהמסורות ב-120. זה בסדר. הוא מת. בסדר, מה? עזרא סופר חטא וטבת, אחרי שתיארו בחטא וטבת איך התרבות היוונית תרבותית השפיעה עלינו, ובעשרה בטבת תהיה התוצאה של חטא וטבת. בחטא וטבת מדברים על תרבות יוון שהשפיעה, תורגמה התורה ליוונית. אין רע בתרגום תורה להרבה שפות, השאלה אם זה מחלחל בי מדי. בחטא וטבת יש את האסון הלאומי של עם ישראל. בחטא וטבת מתואר האסון הרוחני, התרבותי, בחטא וטבת זהו האסון הלאומי. עזרא הסופר מצליח בתנועת העלייה, אבל הוא נכשל בכישלון נוראי. איך מספרת הגמרא במסכת קידושין? לא עלה עזרא מבבל עד שעשאה סולת נקייה. מדי מה פירוש הביטוי סולת נקייה? והוא הגיע מבבל, בבל נשארה סולת נקייה. כל הפרובלמטיים הגיעו הנה. פשוט אין בעיות. מי הגיעו הנה? כל אלה מסכנים, שמה היה להם חוץ מלהיות חלוצים ולשושים. זה מה שישה? מסכנים. לא עלה עזרא מבבל עד שעשאה סולת נקייה, ומי באו הנה? יש לנו הרי את הרשימה של כל המשברך לחולים שמופיע שם. חיירי, גיירי, ממזיירי, נתימי, שטוקי, אסופי ושאר מיני ירקות, כל מה שמופיע שם. דרך אגב, לא להיעלב כל כך. ההורים של כולנו. כל החכמים שנשארו שם, אני לא יודע את זה. כדאי פעם לעשות את החשבון ההיסטורי הזה, הוא חשבון מעניין מאוד. זאת אומרת, ברובנו הגדול, כן, היו אחרי זה עליות בודדות, בודדות. איך כתוב שם בגמרא? כדלתות, דלתות. כבודדים שבאו. צליק מבבל, תלמוד בבלי, בא הנה אחד, עוד אחד, עוד קצת. עלייה גוש, עלייה המונית, זאת הייתה עלייה. חרש, המסגר, דלת העם. נשואים לאשדודיות ולאשקלוניות. לא יודעים מה זה סוכות בראש השנה. הסבים והסבתות שלנו. חשוב. צריך לזכור את זה היום. ורובם והחשובים שבהם, אומר רבי יהודה הלוי, לא יכלו להיפרד ממסכנותם ומעסקיהם. ויום מותו של עזרא הסופר הוא יום אירוע היסטורי לזכור את זה. אין כמעט קהילה באירופה, צפון אפריקה, אסיה, אפילו קצת עוד בגבולות, שאין במסורות איך מגיע לשם עזרא ומנסה לשכנע, ובודדי בודדים שומעים, ויש מסורות רבות שפשוט זורקים את עזרא, מקללים אותו. אולי מפני שיהודה לכתבת, רק אני רוצה שתי עדויות בלבד, לא ממקומות סמוכים דווקא זה לזה. עדות אחת מצנע, העדות השנייה מבורם. זה לא שתי ערים סמוכות, הן אפילו אין להן ברית ערים תאומות. אבל לפני היו קהילות יהודיות אדירות. אחד הפירושים הגדולים ביותר על המשנה הוא פירושו של רבי שלמה העדני, מלאכת שלמה. זה פירוש מופלא, שאולי בגלל אורכו, אולי בגלל סיבות אחרות, אנחנו פחות מדי מכירים אותו. מופלא על המשנה לפי סדרה מתחילתה עד סופה. שלמה העדני, בן המאה ה-16, מתאר בהקדמתו למלאכת שלמה, סתם מצווה לקרוא. הוא מתאר שם איך הוא עולה עם משפחתו מצנעה, ואיך הוא מגיע לצפת. מי שנשאר ממשפחתו כשהוא מגיע לצפת זה הוא, כילד. הוא מתאר מה זה גלגולים, משהו כמסירות נפש של לבוא לארץ. הוא מתאר פתאום את משפחתו, ואז הוא מגרר לסיפור אישי כזה, ובמקור 7 מופיע חלק ממנו. מבית אבי אבא הנזכר, ואבי אביו שהיה מלמד תינוקות. מבית אבי אבא הנזכר שהיה מערי התימני מקובלני. כי מגלות הראשונה נגלינו, אנחנו הגענו לתימן בגלות בבל. ועוד קיבלנו כי אנו מן הכף ששלח עליהם עזרה לעלות בבניין בית שני. אגב, כדאי לזכור את התקופה ההיסטורית. קורש, מה אומר אז? מי בכם? ויעל, ואשר אמו. כל ממלכות הארץ נתן לי השם. שום הפרעה. יהיו הפרעות. עוד שתי דורות. דור וחצי. הסרד מהמן שנתלים במגילת אסתר, טוען ראשי במגילת אסתר, שהם אלה שעמדו בראש עצירת הבניין בירושלים. אז אנחנו נזכור כל ההיסטוריה שהם עצרו את הבניין בירושלים. אנחנו לא באנו לבנות את ירושלים. אלה שהגיעו לבנות את ירושלים ואלה שרצו להיפטר מהם כדי להישאר סולת נקייה. אני מזכיר את ההיסטוריה כדי להגיע אחר כך לעיקר, אבל ההיסטוריה חייבת להיות מוכרת. אנחנו חייבים להבין אותה כי היא מדברת על היום, היא לא מדברת על פעם. ועוד קיבלנו כי אנו מן הקץ ששלח להם עזרה לעלות בבניין בית שני ויתנו כתף צוררת. עכשיו תשמעו, ויקללם להיות כל ימיהם בעוני. ובאבונות נתקיים בנו באותו הגלות עוני תורה, תראו איזה ביטוי, ועוני ממון לתפארה. איזו ציניות מרירה. מה זה עוני מפואר? שיעור חזון איש עוני. רק רבשו מהאדם לא ידע להגיד חזון איש. אז הוא אמר עוני ממון לתפארה. ובפרט משפחתי הצעירה. שם הוא מתאר תיאורים קשים מאוד. כי הדלות היא בדיקתם והרעב באופן ששתי כללות עזרה נתקיימו בנו. בדרך כלל העדויות האלה קיימות, העידר בה כל כולו העדות הזאת. שהיו בו רק כהנים, הוא כלל את הלוויים, בפרה, במקום המון המון מקומות. אבל ראיתי עדות נוספת שפשוט נתקע אותי. בערך באותה תקופה, קצת אחרי, חי אחד מגדולי ישראל, רבי יהושע פולק, בעל הסמה על השולחן ערוך, ספר מאירת עיניים. תלמידו המובהק, כמו רבי פנחס סגל, מתאר את התיאור הבא. זה מופיע בספר סדר הדורות בשמו, מקור 8. מה ששכיחין גזירות בקהילת קודש וורמייזה יותר משאר קהילות ומדינות. אנחנו אומרים בתפילות במנהג אשכנז, אומרים אב הרחמים שוכן מרומים לפני מוסף בשבת לזכרם של קהילות ספרה, וורמייזה ומגנצה, שום קהילות, שום מסעי הצלב 1,000 שנה. אנחנו בדרך כלל מבינים ששם מתחילות הצרות. תראו עדות של רבותיה של וורם. מה ששכיחים גזירות בקהילת קודש וורמייזה יותר משאר קהילות ומדינות. זה מסמך העדות הזאת. כי בחורבן בית ראשון כבר באו ונתיישבו בקהילת קודש וורמייזה. חורבן בית ראשון, הרי מגלים אותם. בחלך, בגוזאי, בכל המקומות. אז זה טבעי, מגיעים פה אלה לתימן ואלה לאירופה. אלה למערב אירופה. ואחרי כלות 70 שנים של גלות בבל, זה לא 2000 שנה, 70 שנה, חזרו הגולים לירושלים ולארץ ישראל. ואלה אשר היו בבורמייזה לא חזרו לארץ ישראל. וכתבו יושבי ירושלים לאנשי קהילת קודש בורמייזה שיבואו גם הם להישב בארץ ישראל. בום. מומרנו להם. ולא השגיחו על זה, וכתבו תשובה. שבו אתם בירושלים הגדולה, ואנחנו נדור פה ירושלים הקטנה. ירושלים דליטה. ירושלים דבורמייזה. ירושלים דברוקלין. ירושלים דדונס. ירושלים דיין. כל מיני ירושלים ד. זה לא יאמן. שבו אתם בירושלים הגדולה ואנחנו נדור פה ירושלים הקטנה. כי באותו הפעם היו חשובים מאוד בעיני השרים והנוכרים. והיו עשירים גדולים. ובעניין זה נתחדש עליהם גזירות יותר משאר קהילות ומדינות. שבו בירושלים הגדולה, אנחנו בירושלים הקטנה, ואני חוזר לשאלה, מה היסוד? אני רוצה ברשותכם, מעבר כמובן, היסוד הפשוט הוא שצריך לתקן את הדבר הזה, אבל מה רוצה מאיתנו הקודש ברוך הוא פה? למה זה סיומו של ספר בראשית? איך זה קשור לכל העצת? אני חושב שצריך לעלות פה קומה לעומק ולהבין כאן נקודה גדולה גדולה. כולנו זוכרים לדמי להתרשי הראשון על התורה. לא הייתה צריכה התורה להתחיל, אלא מהחודש הזה לכם, נכון? שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. ולמה פתח בבראשית ברא ובסם פתח בבראשית ברא? משום כוח מעשיו הגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. שאם יבואו אומות העולם ויאמרו לי, שים אתם שכבשתם ארצות שבע אומות, אנו אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, ברצונו נתנה לכם, וברצונו נטלה מכם ונתנה לנו. זאת ארץ כנען. דרך אגב, מי שיפתח פרשת נוח יגלה שגם כנען לא היה ראשון פה. כתוב שכפתורים השמידום, ואז כנען נכנס. אז הקדוש ברוך הוא רצה לתת את הארץ הזו, כנראה שהמלחמה על הארץ הזאת, המלחמה על בית השם, המלחמה על המקום הזה, תטריד כל ההיסטוריה, ולכן רוצה הקדוש ברוך הוא להביא את כל ספר בראשית, כדי להגיד שתמיד יתענו על הארץ הזאת ועל הקשר שלנו אל הארץ. וספר בראשית מגלה איך הוא מציב את גבולות העמים. הקשיים שיש ברש"י הזה הם רבים מאוד. לדעתי הקושי הראשון, אם היינו שואלים את עצמנו, סכם את ספר בראשית במשפט אחד, באמת הדבר האחרון שהייתי אומר, ספר בראשית, הוא הוויכוחים בין האומות לעם לארץ. יש המון דברים בספר בראשית. אבל לא זאת הנקודה, שאם יבואו אומות העולם, זאת הנקודה של הספר. לכן צריך את כל ספר בראשית. אגב, אני גם לא מבין מה רש"י אומר בכלל. למה להתחיל את התורה מהחודש הזה לכם, מה טען רש"י? מפני שהיא המצווה הראשונה שנצטוו ישראל. זאת אומרת, מה הנחת היסוד של רש"י, מה זה התורה? ספר מצוות שנצטוו ישראל. אז מה התשובה של רש"י? אבל ספר בראשית הוא מאוד חשוב. שויינו, תכתוב אותו בתור ספר מאוד חשוב. חזרת בך מנקודת ההנחה. נכון שזאת השאלה? אתה אומר שהיה צריך להתחיל מהמצווה הראשונה. ואתה אומר שספר בראשית מעיד שארץ ישראל היא של עם ישראל, אבל זה לא קשור. מה, זה רק בא להגיד שהמצוות התלויות בארץ צריך את הארץ, ראיתי תירוץ כזה, זה מקומי מדי. הרמב"ן שואל שאלה הרבה יותר עקרונית. הרמב"ן אומר, סתם אני לא מבין את המדרש הזה. מה פירוש, למה פתח בבראשית ברא? כדי להגיד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אני בכלל לא מבין מה ששואלים הוא אומר. תאר לך שתייצר אדם שמקיים את כל המצוות, אבל לא מאמין בקדוש ברוך הוא. מה, לא צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא ברא עולם? זאת שאלת הרמב"ן. נראה את הרמב"ן במקור אחד מהפסקה השנייה. אני מדלג על הפסקה הראשונה שהיא ציטוט דברי רש"י. ויש לשאול בה, כי צורך גדול הוא להתחיל את התורה בבראשית ברא אלוקים, כי הוא שורש האמונה. ושאינו מאמין בזה וחושב שהעולם קדמון, הוא כופר בעיקר, ואין לו תורה כלל. מה הבעיה? אני רוצה ללמד אותך את התורה. דרך אגב, זאת התשובה לדעתי שכל ילד יענה על ספר בראשית, ולכן הוא הספר הכי קשור. העולם נברא, ואחרי זה אני רוצה לדעת את המקור שלי ואת ההיסטוריה שלי. מה השאלה בכלל? תראו את הניתוח של הרמב"ן. זה הרמב"ן הראשון על התורה, על ספר בראשית. ואני יודעתי, אם הולכים עם הרמב"ן מעבר למה שהרמב"ן מבקש, זה פשוט סיכום של הספר עד אלינו, ועד לנקודה שבה עסקנו כל עכשיו. והתשובה. שם ברמב"ן אני קורא על פי הסדר. מפני שמעשה בראשית סוד עמוק, אינו מובן מן המקראות, ולא יוודע על בוריו אלא מפי הקבלה עד משה רבינו מפי הגבורה. ויודעיו חייבים להסתיר אותו, וכך אמר רבי יצחק שאין להתחלת התורה צורך בבראשית ברא. אני עוד מעט אמשיך, אבל אסביר עד כאן. בתילי תלאות, אומר הרמב"ן, לא הבנת את השאלה מה טעם בפתח בבראשית. הרמב"ן עושה מהפכת עולם פה. אומר, מה טעם פתח בבראשית? הרי בין כל וכל לא מבין את זה. אומר, אתה יודע מה זה התורה? התורה זה משהו שיכול להיות מובן. עד הסוף. תמיד יש עוד נדבכים. אבל זה משהו שאני יכול לקחת אותו, ולדעת מה אני עושה איתו. ואם אני אגיד לך איך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם ביום הראשון, השני, השלישי, הרביעי, אתה תבין את סוד הבריאה? אתה יודע מה היה בדיוק המושג יום בימים הראשונים של הבריאה עכשיו? ואם אגיד לך איך הוא ברא את האדם, אתה תבין את סוד הבריאה עצמה, את סיפור הבריאה האסטרונומי. אתה תבין את סוד הבריאה? איך כתוב במשנה? אין דורשין במעשה בראשית. משניים רק בשלושה. מעשה בראשית, כמו מעשה מרכבה, שזה היסודות של כל הקבלה, זה עולם כזה שאתה לא יכול להבין אותו. מה צורך פתח בבראשית ברא? הרי לא נבין את זה. בואו תראו את זה ברמב"ן לעומק. מפני שמעשה בראשית סוד עמוק, אינו מובן על פי המקראות, ולא יוודע על בוריו אלא מפי הקבלה, עד משה רבינו מפי הגבורה. ואפילו יצפוך מזה, בניגוד לכל התורה, כשאני אומר תורה, ככה הנציב טוען, ככה הרמב"ן טוען פה, כשאני אומר תורה אני מתכוון, תן את זה ותורה את זה, תראה את הדרך, תסביר. מה המגמה בתורה? בתורה המגמה היא להסביר כל דבר עד הסוף. אבל במעשה בראשית, יודעיו חייבים להסתיר אותו. אז כשם שכל ספרות הקבלה הפנימית רמוזה בתורה, אבל היא לא כתובה בפירוש, היא כתובה בסוד. כך גם היה צריך להיות סיפור הבריאה. כך מבין הרמב"ן. הרי אתה יודע שזהו ברא, אלא מה אתה כן צריך לדעת? שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים. 100% זה כתוב בתורה, למשל כתוב בתורה בפרשת יתרו, זכור את יום השבת, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת והיא נפש מצוין. אתה רוצה להאריך שם שתי מילים, תגיד, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ביום הראשון השני השיש תגמור. איך נברא האדם, ואיך אחרי זה הוא הפך להיות שניים, זה דברים שבמקום אוכל אתה לא תוכל להבין אותם עד סופם. אז מה טעם פתח? הוא ממשיך. והסיפור במה שנברא ביום הראשון ומה נעשה ביום השני ושאר הימים והאריכות ויצירת אדם וחווה וחטאם ועונשם וסיפור גן עדן וגירוש האדם ממנו. כי כל זה, זה יפהפה, זה הרמב"ן הלמדן, כי כל זה לא יובן בינה שלימה מן הכתובים. כמה שאתה תעמול בזה, בינה שלימה זה לא יובן. תגיד, נו, גם פסח לא יובן בינה שלמה. לא נכון, אתה יודע מה זה מצב, אתה יודע מה זה מרור, ואתה יודע איך אוכלים את זה, ואתה יודע מה עושים עם זה. המשכן הוא X עמות, Y עמות, X טפחים, Y טפחים. אתה יודע להגדיר את זה. זה כתוב בתורה. וכך הוא ממשיך, וכן סיפור, כל שכן סיפור דור המבול והפלגה, שאין הצורך בהם גדול.
ויספיק לאנשי התורה בלעדי הכתובים האלה. ויאמינו בכלל, ונזכר להם בעשרת הדיברות, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, עד וינח ביום השביעי, ותישאר הידיעה ליחידים שבהם הלכה למשה מסיני עם התורה שבעל פה. זה הרמב"ן. אומר הרמב"ן, בטח שמעניין אותי סיפור הבריאה. אבל אם מה שמעניין אותי הוא להאמין שהקדוש ברוך הוא ברא, צריך בשביל זה פסוק אחד. אתה רוצה בהערכה חמישה פסוקים. אם הרעיון ללמד אותי את סודות הבריאה, כמו כל דבר קבלי, תספר את זה ליודעי סוד. יש דרכים ללמד את זה. למה זה צריך להופיע? למה אני צריך ללמוד את זה בגן? על זה בא רבי יצחק ועונה. כך מבין הרמב"ן את השאלה מה טעם פתח בבראשית. כאילו בראשית והחודש הזה לכם והמצוות, זה שתי מחלקות. עכשיו הוא בא ונותן תשובה והיא מדהימה. ונתן רבי יצחק טעם לזה, כי התחילה התורה בבראשית ברא אלוקים וסיפור כל עניין היצירה עד בריאת האדם, ושהמשילו במעשה ידיו, וכל שט תחת רגליו, האדם מושל במעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, ואת כל המעשים הוא נותן לאדם לעובדה ולשומרה, בגן עדן שהוא מבחר המקומות הנבראים בעולם הזה נעשה מכון לשבטו, כמו שיש מכון לשבטך, יש גם מכון לשבטו של האדם. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, שם את האדם אחראי על העולם, עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה. ואת האדם הוא מכם במקום המיוחד לו. רק מהמקום הזה שלו, הוא יוכל לגלות את הכל ולהשפיע על הכל. כל סיפור הבריאה בא כדי להראות איך האדם ממוקם במקומו. אבל זה ההתחלה. עד שגירש אותו בחטאו משם. אתם יודעים מהו ספר בראשית? לספר שמות קוראים ספר הגלות והגאולה. אומר הרמב"ן, זה ספר בראשית. ספר בראשית הוא איך האדם הראשון גולה ממקומו. מתי? כאשר הוא לא ממלא את תפקידו. ואז הוא עובר אל מעבר לגן העדן, ולאט לאט יוצר אידיאליזציה מהגלות שהוא נמצא בה. אחר כך לוקחים את קין ואומרים לו, נא ונא תהיה בארץ. עד שתזכור שלארץ הזאת אין מקום למי ששופך את דמי אחיו. אבל מה עושה עם זה קין? וישב קין בארץ נוד, קדמת עדן. הוא הופך את הגלות למשהו מצוין. אפשר לשבת בארץ הנדודים. שבו לכם בירושלים הגדולה, ואנחנו נשב בירושלים הקטנה. לגלות שלו הוא קורא קדמת עדן. אמרנו פעם, 5 דקות מכפר סבא. קדמה, שם יפה לגלות, לא? כמו ירושלים. קדמת עדן זה שם מאוד טוב לשיווק. זה הולך יפה. אני אמרתי לך, נא ונא תהיה, תרגיש שאתה לא בעל הבית, תלך לגלות, תתפוס מה זה להיות גר. מי הרשה לך להיות תושב? הגולה הראשון שהפך להיות תושב הוא קין. לא עם ישראל שאמרו לגור בארץ בנו ועשו ביישב. גם קין מצטווה נא ונא והפך את זה לביישב בארץ. פתאום הנדודים הפכו להיות שם הארץ. זאת שיטה. זה זמני, אבל זמני נוח. אין שום התנגדות חס וחלילה למשיח, בתנאי שזה לא יפריע לעסק. ושזה יבוא בזמן. יש צורות שבהחלט, כלומר. ויש. ועכשיו זה ממשיך. אז הוא שם את האדם בגן העדן, כדי שהוא ימשול על העולם. וכשהאדם חוטא, אז הוא מגורש מגן העדן. ואז האדם לא מושל על העולם. ואז העולם נופל. ואז העולם מתחיל לטרוף אחד את השני. ואז מגיעים למבול. ואז, עוד פעם מהמבול יוצא אדם, ושוב הוא בונה לעצמו גן עדן, נוח נוטע לעצמו גן עדן, קרם, ומשם הוא יכול להתחיל להשפיע על כל העולם. אבל שוב הוא חוטא, ועוד פעם צריך לגלות, ואז נפלגה הארץ לכל הגלויות. וכשהארץ נפלגת לכל הגלויות, אז האדם שכוח השפעתו הוא מהקישור שלו אל האדמה שלו, לא יכול כבר להשפיע. זה אגב דבר מופלא. האדם הוא אפר מן האדמה ונשמת חיים מן השמיים. אני הייתי קורא לו נשמה. נכון? האדמה זה גם החיות. באמת כל אמא יהודיה טובה כך קוראת לילד שלה, לא? נשמה. או מלאך. לא נעים אדם. ובעומק זה פילי פלאות. אוי ואבוי אם האדם הוא רק נשמה. זה שקית. האדם תפקידו הוא להיות אדם. לאדם לא יהיה לעולם כוח בלי לצמצם את כוחו לארבע אמות של אדמה. ורק משם הוא יכול להשפיע. כשיעקב חולם את חלום הסולם, הוא אומר, חזרנו לעולם שבו למדתי שאפשר לצמצם את השכינה למקום. כשאחזור הביתה מהגלות, מפה יהיה שער השמיים. פה לא יהיה מקום שיש בו סולם שמלאכי אלוקים עולים ויורדים. פה יהיה מקום שאנשים חיים מרוממים את האדמה אל השמיים. עכשיו אני לא יכול לעשות את זה, כי אני צריך לצאת לגלות. אני הולך להיות גר. כשהוא פוגש את עשיו, הוא מצהיר, לא הפסקתי את הגירות, עם לבן גרתי. עכשיו אני חוזר הביתה. ומה אני הולך לעשות שם? לשוב ולחבר אדם לאדמה. אנחנו הפכנו להיות בעולם המודרני שלנו, ששכח קצת את משמעות האדמה, את החקלאות של האדמה, את כוחה של האדמה. הפכנו להיות כאלה שהמילה אדמה כל כך מרתיעה אותנו. אנחנו מתארים את האדם פלסטיק, את האדם הייטק, את האדם שמיים. אבל מה זה אדם ואדמה? אבל אדם זה דלת אמות שלו. אדם זה המיקום הנכון שממנו הוא מופיע בעולם ומשפיע בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא עולם ותיאר באריכות רבה רבה את גן העדן, ושאלנו ברמב"ן כאילו, מה טעם לספר על כל סיפור גן העדן? ואם מסופר לי מה היה שם ארבע הנערות, אני אבין איך נראים הנערות? מה זה סיפור על מצב ומרור? זה אני מבין. אבל אני עכשיו אבין את ארבע הנערות, מה זה ציור? לא רציתי לספר לך איך בראתי הרבה מקומות, ולמבחר המקומות שמתי שם מכון לשבטו של האדם. ושם אמרתי לאדם, קח את כל הבריאה הזאת ותן לה להופיע. אל תפריע לה. א', ותקדם אותה. ב', לעובדה ולשומרה. תן לכל עשב את המקום שלו. שירת העשבים. תן לכל חי את המקום שלו. ושם התחילה הגלות שהאדם מגורש. וכך ממשיך הרמב"ן ואומר, אם כן אני עובר לפסקה הבאה, ראוי הוא, כאשר יוסיף הגוי לחתו, שיובד ממקומו ויבוא גוי אחר לרשת את ארצו. זה כל הרעיון של ספר בראשית. אם הגוי חוטא, אין לו מה להיות בארצו. כי כשהגוי חוטא והוא נשאר בארצו, זה כבר באמת תמד מתנות. מה מזכה אותך באדמה שלך? שאתה יותר חזק ממני? שצריך להשמיד אותי? זה מה שבאים הגויים ואומרים לישראל. מה אתם עושים פה? כבשתם? בפילי פלאות. התשובה הטכנית היא, אתם צודקים 100%, אין לנו מה לעשות פה, כבשנו. יש רק תשובה מוסרית אחת. מה אנחנו עושים פה? אנחנו מתאימים להם. תוכיחו. אין לכם איך להוכיח? אז אתם לא תוכיחו להיות. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, אתם צודקים, ברצונו נתנה לכם. הרמב"ן ממשיך ואומר, אם הקדוש ברוך הוא לוקח את האדם הראשון ומושיב אותו במבחר המקומות בגן עדן, אז אחר כך הוא לוקח את הארץ הזאת שעליה הוא מדבר כל התורה, ומושיב שם את כנען שכולל ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחד? מה ההיגיון? מה פתאום הוא שם פה את כנען? למה הוא שם פה את כנען? כי הוא רוצה שאנחנו נדע להגיע לארץ כנען ולהחזיר אותה אל המקום שלה ואז להביא עולם שלם לאן שהוא צריך. עם ישראל חוזר לארץ עם יעקב ובניו והם לא רוצים לצאת מהארץ כי הם מרגישים שהם כבר יכולים להיות בארץ. אבל אי אפשר להיות בארץ. רק אתמול מכרתם אח. רק אתמול קראו אי אלו דברים שבגללם אתם לא יכולים להיות פה. אז גר יהיה זרחה בארץ לא להם. גר יהיה זרחה בארץ לא להם של ברית בין הבתרים בלך לך, זה בעצם סיכום של פרשיות בראשית ונוח. כי מה היה בפרשיות בראשית ונוח? האדם הקבוע חטא, היה צריך להוציא אותו ממקומו, והעם הזה שאתה הולך להוביל לעולם, צריך להוביל את העולם כולו למה שהאדם הראשון היה צריך לעשות בגן העדן. ולפני כן הוא יהיה גר, ויחזור מהר להיות תושב קבוע במקום שלו. מה קורה לאדם או לעם? לאט לאט הוא הופך את התפל לעיקר. אז אם אפשר להיות בגושן ולהרגיש בה כמו ירושלים, אז מה זה רע? שבו לכם בירושלים הגדולה ואנחנו נשב בירושלים הקטנה. וישב ישראל בארץ גושן. אם כן ראוי הוא רק נגמור את הפסקה הזאת ובה נעמוד, כאשר יוסיף הגוי לחתו שיובד ממקומו. זה מוסרי כך, זה נכון כך. כי אם גוי שחוטא לא עובד ממקומו, אז מתחילה להיות באמת אדמתנות והשתעבדות לאדמה ושוביניזם ועריצות והשתלטות על האדמה. כן הוא משפט האלוקים בארץ מעולם, וכל שכן עם המסופר בכתוב כי כנען מקולל ונמכר לעבד עולם, ואינו ראוי שירש מבחר מקומות היישוב, אבל ירשו עבדי השם וזרע אוהבו, כי עניין שכתוב וייתן להם ארצות גויים וכולי. כלומר שגירש משם את מורדיו והשכין בו את עובדיו, שידעו כי בעבודתו ינחלוה. ואם יחטאו לו, תקי אותם הארץ, כאשר קאה את הגוי אשר לפניהם. הרמב"ן אגב אומר, זה פירוש הפסוק, כוח מעשיו הגיד לעמו, למה אמר את ספר בראשית, את כל סיפור מעשיו, את כוח מעשיו, למה הוא הגיד לעמו? כדי לתת להם את המוסריות להחזיק בנחלת גויים. למה זה מוסרי שהם יחזיקו בנחלת גויים? רק אם הם מבינים את כל סיפור בראשית. כל ספר בראשית הוא שכדי שהעולם כולו יתקדם, האדם צריך לחזור לגן העדן שלו. לא כדי לרדות, כדי לעובדה ולשומרה. ואם הוא לא הוא, אז הוא איבד את זכותו לשבת שם. אז לא הוא סובל מזה. כל העולם כולו סובל מזה. ואז שהוא יהפוך להיות תושב במצרים, אז בהתחלה זה נראה מצוין. גם קין הרגיש מצוין שבעה דורות. נהדר הוא הרגיש. אתם זוכרים? בהתחלה ישב בארץ נוד קדמת עדן, אחר כך הוא בנה עיר וקרא את שם העיר כשם בנו חנוך, אחרי זה נולד עירד, אחרי זה לאט לאט בכלל, זוכרים שם את הפרשה הראשונה, מחו יעל ומתו שעל, מה קרה בסוף? למח הורג את קין. מבול. בסופו של הסיפור, העולם כולו יסבול אם האדם לא ישוב למקומו. עם ישראל מגיע למצרים. וכשהוא שוכח את רעיון הגירות בגלות, הוא מחזיר אותנו לתחילת ספר בראשית. כל ספר בראשית הוא השאלה האם האדם יזכה מכוח מוסריותו להיות באדמתו. איך נגמרת התורה כולה בסוף שירת האזינו? הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום. עמים שלמים, רבתם תמיד על הזכות הזאת של העם הזה לארץ הזאת. הרנינו עכשיו, כי דם עבדיו יקום. ונקם ישיב לצרה, ומה הסיום? וכיפר אדמתו עמו. בדרך כלל הפרשנים מסבירים, וכיפר אדמתו עמו, הוא יסלח לאדמתו ולעמו. נדמה לי שהפשט הוא, וכיפר אדמתו עמו, ואז יהיה כבר סולחה בין אדמתו לעמו. יגיע רגע שהאדמה והעם יסתדרו יחד. האדמה הזאת והעם הזה צריכים להסתדר. כמו גן עדן ואדם. כמו קין ואגן. כמו כל סיפור ספר בראשית. שפרשת ויחי מגיעה אחרי וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, אומר יעקב לבניו, אתם אולי חייבים להישאר במצרים. לכו אל הארץ של האבות. תראו מאיפה באתם. תיזהרו מההתיישבות במצרים. היא יכולה להוביל עולם שלם לגירוש, למכות, לרודנות. זה שאתם יושבים בארץ גושן ומצליחים להפוך אותה לאחוזה, זה מפני שאתם יותר חזקים ויותר חכמים ויותר עשירים. יום יבוא ויקום פרעה חדש שהוא יותר חזק ויותר חכם ויותר עשיר. מה יש? איך אומרים הילדים? פיט פיט. שווה. למה זה לא צודק? עכשיו הוא חזק. אז הוא מתנהג פחות יפה. הטענה כלפי ישראל היושבים בגלותם היא טענה מוסרית ממדרגה ראשונה. ההתיישבות בארץ גושן אומרת, זכותי להיות פה כי אני מתוחכם ממך. כי אני החזקתי את הקטע הכלכלי במקום הנכון. העולם לא יסבול את זה. יום יבוא והוא יקיע את זה. כי הוא מחכה לזה שתשב באדמה שממנה תקרא שמות לכל הבריאה. שממנה ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אין ירושלים קטנה. אין ירושלים דליטה. תמחקו את זה. אלה נוסטלגיות מסוכנות מאוד. יש ארצות החיים. את זה מבקש יעקב. בסוף ספר בראשית, בסוף ספר גלות האדם ממקומו וגלות העולם בעקבות הגלות הזאת. להשיב את כל ישראל לשם. עם ישראל ישוב, הוא יחזור למצרים, היד החזקה והיד החזקה אנחנו נכיר,
אולי כדאי לא לשכוח אף פעם, שנספר את סיפור יציאת מצרים מצטווה תמיד להתחיל בגנות ולסיים בשבח. כבר אמרנו פעם, כיצד מתחילים בגנות? מתחילים מפרשת ארמי עובד אבי, נכון? וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, והיא שם לגוי גדול, עצום ורב, ויראו אותנו המצרים. אז איפה מתחילה הגנות? אני חשבתי שבויראו אותנו המצרים מתחילה הגנות. ויהי שם לגוי גדול, עצום ורב. אתה רוצה להבין למה הראו אותנו המצרים? מי הרשה לך להיות שם, גוי גדול? למה אתה גדול? כי אתה יותר עשיר? תחטוף. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. ערב טוב. תודה.